בסדר, אז אנחנו נתחיל בהשלמה של נושא שהתחלנו בו בשבוע שעבר ברמב״ם, וזה מדין מה חייבים להדליק את נר שבת. כן, ראינו שיש בדבר הזה ספירה ברמב״ם, שכדרכם של ספירות, הספירה דווקא עוזרת לחדל את ההבנה. כן, מה ראינו? קודם כל פתחנו בשתי הרשימות במשניות, בסוגיות השונות, בחף חף א' על המשנה הראשונה, לעומת חפי עמוד ב' על המשנה השנייה, וראינו שיש פה שתי רשימות שפוסלות פסולים של שמנים מסיבות שונות, שכן לנר שבת יש שני דינים, או יש לה שני יעדים, שתי מטרות. כן? וראינו את זה בעבירה שהוא בתוספות בחפי, דין אחד הוא להדליק את הנר, והדין השני הוא לאכול לאור הנר. זה הוליך אותנו לרמב״ם בהלכות שבת. שם ראינו שמצד אחד בפרק ה', שזה הפרק המרכזי שהרמב״ם מקדיש לנר שבת, גם קצת תהינו על מיקום הפרק הזה בהלכות שבת, על מה ולמה הוא מביא את הפרק הזה במקום הזה. זה לא אופייני לדרכי הכתיבה של הרמב״ם. צריך לפתוח את הקישור למאמר, צריך גם לקרוא את המאמר. וואלה, ברוך השם, אשריכם, אז אני לא צריך להסביר. בכל מקרה, רמב"ם בפרק ה' מהלכות שבת, רמב"ם כותב בהלכה א' על נר שבת, שזה בכלל עונג שבת הוא. זה השימוש שהוא משתמש. מה שלוקח אותנו, וזה טעינו כבר בשבוע שעבר, אז אני לא חוזר על זה, שלכאורה הוא היה צריך קודם להסביר מה זה עונג שבת, ואז להגיד שנר שבת כלול בעונג שבת. אז תקראו את המאמר של רב חיים סולובייצ'יק, תראו את מה שהוא מציע, ונחזור את זה בהמשך. אבל בפרק למד הרמב"ם מפרט ומסביר מה זה עונג שבת. ברגע זה נוכל להבין על מה ולמה נר שבת הוא חלק מעונג שבת. כן, והדברים האלה נפרסים בפרק למד, שהסיבה שהרמב״ם שם אותו בסוף הלכות שבת היא מופיעה בהלכה הראשונה שלה. כן, למה הפרק הזה הוא הפרק האחרון? זה מה מסביר בהתחלה, משום שהפרק הזה מתאר את מצוות שבת שהן מדברי סופרים. אמנם מתברר מהפתיח שהמצוות האלו שהן דברי סופרים, כיבוד ועונג, שמקורם בדברי הנבואה בישעיהו, בישעיהו נ"ח, שאנחנו קוראים את זה בהפטרת יום הכיפורים, כן, הפסוק וקראת לשבת עונג לקדוש השם מכובד, מתברר שהם מקיימים, או הם מפרטים או מורים לנו איך לקיים מצווה, שמי שמקיים אותה הוא בעצם יש לו קיום דאורייתא של מצוות זכור את יום השבת לקדשו. כן, שמה מטרת המצווה הזאת, או מה מהותה? מהותה הוא התייחסות לשבת באופן שונה משאר ימות השבוע, את זה אנחנו מקיימים, מלמד אותנו הנביא בישעיהו נ"ח באמצעות וכיבדתו מעשות דרכיך, וגם באמצעות וקראת לשבת עונג, אבל הם בעצם מקיימים את המצווה דאורייתא של זכור ושמור. ועל כן הפתיח של הרמב״ם, ארבעה דברים נאמרו בשבת, שניים בתורה או שניים מדברי סופרים, והם מפורשים על ידי הנביאים, שבתורה זכור ושמור, שנתפרשו על ידי הנביאים, כיבוד ועונג, שמה וקראת על השבת עונג. והסיבה שזה הפרק האחרון הוא, משום שהרמב"ם הבא לחשיבה המושגית, מתגלה כאן, את המצוות רבנן שמים בסוף. כן? והמסגרת הזאת, אני אפתח דווקא בעונג, כי הרמב"ם בפרק ה' הזכיר את העונג, הרמב"ם שואל בהלכה הזין, איזה הוא עינוג? הוא מפרט. זה שאמרו חכמים שצריך לתקן תבשיל שמן ביותר ומשקה מבוסם. תמיד, גם במקורות חז"ל וגם רמב"ם עדיין, כשחושבים על ארוחה, חושבים גם על אוכל וגם על משקה, נכון? אתה אוהב משקה, נכון? אנחנו מארגנים חתונה, אשתי נורא דואגת מהבר, היא לא רוצה שישתכרו, אבל אצלם זה היה פשוט כזה. מדברים על אוכל, מדברים על משקה, זה ככה חיו יהודים, כן? נכון, עכשיו תראו מה זה התבשיל. התבשיל הוא שמן ביותר, קונים את הבשר עם כל השומן שעושה את הצ'ון ככה טעים, ומשקה שהוא מבוסם, הכל השבת. ואז הרמב"ם מדגיש נקודה, כבר דיברנו עליה פה כמה פעמים, אבל זה תמיד טוב לחזור על זה, כן? הכל לפי ממונו של אדם, כן? כלומר, כנגד אותה נטייה שאדם היה יכול גם עצמו מקורות שיורו לו לנהוג כך. הגמרא בביצה, שהוצאות שבתות בימים טובים, גמרא בביצה דף ט"ז, הם מחוץ לחשבון הכלכלי של האדם, שאדם יקנה בלי חשבון. יש, אני לא זוכר אם דיברנו על זה פה, אבל יש שיר אחד בזמירות שבת, שהוא מתחיל ביום שבת קודשו, שלפי מה שראיתי באתר פיוט, הלחן היחיד שהם מכירים זה שחסידי ברסלב, ומיד אתם תבינו למה, כי השיר הזה מעודד אנשים להוציא הוצאות לשבת בלי חשבון, ויש להם אפילו רעה מגמרה בשבת קופיות ת', כתוב באותו שיר, יוסף חצה דג, הוא מצא מרגלית בבשרו, ככה הוא כתוב בפיוט הזה, וכנגד זה, כבר התוספות בביצה, בדף תדבר עמוד ב' כתבו, היי כתוב, עשה שבתך חול, ואל תצטרך לבריות, אז הם אומרים שצריך להבדיל בן אדם שיכול, שיש לו להחזיר, זה בן אדם שאין לו, כן? והרמב״ם ודאי, כשהוא כותב הכל לפי ממונו של אדם, הוא בעצם נותן איזשהו גבול, חשיבה צריכה להיות כלכלית, תעשה תקציב, תבדוק כמה יש לך, ואל תשתולל, כן? זה כש... בפעם אחרת אולי כדאי להעריך יותר הרעיון הזה שאדם צריך להתאים את אורחות חייו או את רמתו, את סגנון חייו, את רמת החיים לרמתו הכלכלית. הרמב״ם רואה את זה כעיקרון הלכתי שהוא מפרט אותו בעוד מקומות במשנה תורה. זה לא רק כאן שהוא כותב הכל לפי ממונו של האדם. העיקרון הזה נמצא בלכות ערכים וחרמים, נדמה לי, אני לא אמצא, אז אנחנו נדבר על זה פעם אחרת, אבל נדמה לי שההלכה האחרונה שם, כן? הרמב״ם בהלכה האחרונה של הלכות ערכים וחרמים, הרמב״ם כותב כך, וההלכה האחרונה בכל ספר הפלאה, עכשיו מי שמכיר קצת את סגנון הרמב״ם יודע, הרמב״ם אוהב לסיים את הספרים שלו בדברים בעלי ערך של הנהגה לחיים, דברי הגות, והרמב״ם כותב כך, לעולם לא יקדיש אדם ולא יעריך ולא יחרים כל נכסיו, והעושה זה עבר על דעת הכתוב שראי הוא אומר מכל אשר לא, זה הפסוק של חרמות, לא כל אשר לא, כמו שבערו חכמים, מכל אשר לא, ואין זו חסידות אדם שנותן את כל רכושו אלא שטות. הוא מסביר שראי זה מאבד ממונו והצטרך לבריות ואין לו רחמים עליו, ובזה וכיוצא בזה, בו אמרו חכמים, חסיד שותה מכלל מבלי עולם, אלא כל המפזר ממונו במצוות א' פזר יותר מחומש, ויהיה כמו שציבו הנביאים מחלקי דברם במשפט, בין בדברי עולם בין בדברי תורה, אפילו בקורבנות שאדם חייב בהם, הרי חסה תורה על הממון ואמרה שיביא כפי מיסת היד. קל וחומר לדברים שלא נתחייב בהם אלא מחמת נדרו, שלא ידור אלא כראוי לו, שנאמר איש כמתנת ידו כברכת אדוני אלוהיך אשר נתן לך. הרמב״ם רואה באותו פסוק הנהגה לחיים בכלל, לא רק לקורבנות הרגל, זו הנהגה בכלל לחיים, והוא משתמש בביטוי הזה כפי מיסת יד בעוד מקום אחד במשנה תורה, שהוא בדיוק רומז להלכה הזאת. זה בכל מתנות עניים, שם הרמב״ם בפרק זין, שזה פתיחת ההלכות, הרמב״ם כותב, זה פה רק שנייה, טוב, זה לא מופיע פה, אבל הוא כן, סליחה? הוא כותב, כן, אבל הוא כותב ככה, מצוות עשה ליתן צדקה לעניי ישראל כפי מה שרואי לעני, ואז הוא מקביל אם הייתה יד הנותן מסגל. זה רעיון דומה, אבל הרמב״ם זה רעיון שחוצה גבולות, כלומר זה עיקרון דתי עליון, שאדם צריך לחלקל את מעשיו, זה הולך יחד עם הרמב״ם בפירוש המשנה, בפסחים, בפרק ד', שם הרמב״ם מדבר נגד אלו שחשבו שחזקיהו שגנה ספר רפואות, הכוונה שהוא עודד אנשים לא לפעול לפי דרכי הרפואות הידועות, צריך ללכת לרופא, אדם צריך לנהוג לפי דרך הטבע, באופן טבעי, ובתוך הדברים האלה אני חוזר אלינו גם בהלכות שבת, שהרמב"ם מתאר אדם שדוחף את העגלה בסופר ומתכנן מה הוא יקנה לשבת, אז הרמב"ם כותב הכל לפי ממונו של האדם. הוא ממשיך, וכל המרבה בהוצאת שבת ובתיקון מאכלים רבים וטובים, הרי זה משובח. כמובן, כבר אמר, בתנאי שיש לך. ואם אין ידו משגת, מה יעשה? אז הוא כותב כך, אפילו עשה שלק וכיוצא בו משום כבוד שבת, הרי זה עונג שבת. שלק הוא בדרך כלל מובא במקורות כדוגמה לתבשיל הכי בסיסי או הכי פוש, איך שאומרים הילדים, כן? כלומר זה ירק שבישלו אותו. שלק זה תמיד ירק בלשון חז"ל. זה משהו מאוד פשוט. יש להניח שהאדם הזה, למה השלק שלו הוא מהווה איזה מאכל יפה לשבת? כי אני מניח שכל השבוע גם שלק אין לו. כך אני מניח. כן? כלומר, בעצם אין מדד אובייקטיבי לאיכות האוכל, העיקר שתשתדל שהמאכל הטוב יותר יהיה בשבת, כן? והרמב"ם ממשיך ואומר, ואינו חייב לעצר עצמו ולשאול מאחרים כדי להרבות במאכל שבת. אמרו חכמים הראשונים, עשה שבתך כחול ואל תצטרך לבריות. בהלכה ח' הוא מדבר על בן אדם שיש לו בעיה הפוכה. בהלכה ז' הוא דיבר בסופה, ובן אדם נבח אינו כסף לאוכל מיוחד לשבת, מה יעשה? אז הוא שלק. כפי שפעם שמעתי מסבי הגריד, הוא פעם ביאר ששני דינים בקוד שבת. האחד הוא, וזו עדיפות ודאי עליונה, לכבד אותה בדברים שהם מאכלים משובחים. השני הוא להראות שהשבת שונה מימות החול. גם אם זה לא משהו נורא משובח, אבל להראות שזה יום אחר. כן, למשל על בגדים. מופיע שאנחנו רגילים שיש בגדים מיוחדים לשבת. ומה עושה בן אדם שאין לו? אתם יודעים שספר לכם בדיחה ששמעתי מאמא שלי, ששמעה מאמא שלה שחיה בווילנה בתקופה שאחרי מלחמת העולם הראשונה. והיה מחסור מאוד גדול, והחיים היו מאוד קשים, והיו הרבה אנשים שהיה להם רק בגד אחד. ובווילנה היו שואלים אז את הבדיחה הבאה, היו שואלים, יש שני יהודים, לאחד יש רק כפותה אחת של חול, ולאחד יש רק כפותה אחת של שבת. מי יותר אני? מה אתם אומרים? מי יותר אני? זה שיש לו של שבת יותר אני. למה?
כזה של חול יכול לקיים שבת, והוא הפוך לא.
אז הם היו אומרים ככה, הם היו אומרים, רוב העולם חושב, זה שאין לו כפותה של שבת יותר אני, כי יש להניח שכפותה של שבת עולה יותר כסף מכפותה של חול, נכון? אבל הם היו אומרים, בדיוק כמוך, רק מסבירים את זה יותר חד, אם נתווכס, כן? איך מה הם היו אומרים? הם אומרים, ההוא שיש לו אורח של שבת יותר עני, הוא כזה עני שאין לו אפילו בגדי חול. איך הם היו אומרים עליו? אבל באמת, מה עושה אדם עם בגד אחד? אז מופיע בהלכה, שמה הוא עושה? הוא משנה קצת, הוא הופך את החגורה. הוא משנה קצת את הצורה שבה הוא לובש אותה. אני יכול להגיד שבימי חיי, אנחנו ברוך השם, אין לנו מחסור. אבל התקופה שיש שהייתה לי בחיים, שהיה לי שאלה, מה בגדי שבת זה בצבא? כן? כבר, אתה במיוחד במילואים, כשהיינו בסדיר, היינו לרוב נשארים שבת, לא יודע בדיוק למה, אבל היית נמצא בגדוד, אתה תלבש בגדי א', יש לך מדי א', אלך כך, אבל במילואים נשארים כי יש פעילות, ואת השבת נראית כמו חול כמעט, יש הבדלים, ואתה הכל על מדי ב', כי אין לך מדי א', אז הייתי משתדל להחליף מדים נקיים בערב שבת, למצוא איזה משהו. אבל כמו, יש בצד אחד יסוד שיהיה יותר יפה, ויש גם יסוד שיהיה שונה. אבל בהלכה אחרת, אני לא מדבר על האדם המסכן שיש לו בעיה הפוכה. הוא כזה עשיר, שהוא כל השבוע אוכל מאכל משמן ביותר ומשקה בבוסה. מי שהיה ענוג ועשיר, הרי כל ימיו כשבת, צריך לשנות מאכל שבת ממאכל החול, בדיוק אותו עיקרון, וגם המאכלים העשירים. ואם אי אפשר לשנות, תראו איזה מסכן הוא, כל מעדני תבל עלו על שולחנו והוא לא יכול להחליף, אז משנה זמן האכילה, שיהיו איזשהו הבדל. אם היה רגיל להקדים מאחר, שלך למניין שהיא מדרשה ארוכה, כן? ואם היה רגיל לאחר, מגדיר, על כך תרגיש שבת. זה דבר אחד בולט ברמב״ם, אפשר לקרוא עוד, שעונג שבת הולך סביב רק נושא אחד בלבד. ומה קוראים לו? אוכל. זה ברור, ארוחות שבת, שזה מוסד גדול, מיוחד, חשוב, כן, הוא ממשיך בהלכה הבאה בשלוש סעודות. בהלכה יוד הוא מדבר, אכילת בשר ושתיית יין בשבת, עינוג אולה, והכל הולך סביב האוכל. במסגרת הזאת, בוא נחזור לרמב״ם בפרק ה', מה הכוונה שנר שבת זה בכלל עונג שבת? התשובה היא פשוטה, כפי שראינו באותה גברה, בחפה, כפי שהסבירו אותה הראשונים האחרים, שגם נר שבת כולו קשור לסעודת השבת, כפי שפתחנו את הלימוד בשיעור הראשון, שכן, כדי שהאדם יוכל לסעוד בשבת, ואני חוזר על הסבר שכבר נאמר פה על שלוש סעודות, אנחנו רגילים לחשוב שמה הסעודה המיוחדת שהוספנו לשבת, בחורף ודאי מרגישים ככה מי שמקפיד ליטול ידיים בסעודה השלישית, מה מרגישים, מה הארוחה שאוספנו? את הסעודה השלישית אוספנו, סעודה הראשונה בלילה, טוב, כולם פה אוכלים פה ארוחת ערב בלילה, נכון? סעודה בבוקר, כולם אוכלים ארוחת צהריים כזאת בבוקר, אז מה אוספנו? שלישית אוספנו, ומה, אני אומר, מיוחד לחורף, מי אוכל ארבע וחצי אחרי צהריים, נוטל ידיים ואוכל לו לחם, כאילו זה לא... זה ברור שאני עושה את זה רק כי זה כתוב בשולחן ערוך, כן? הוא באמת רבינו תם אמר שלא צריך, הוא חולה וחולה. אבל האמת היא שבמקורות חז"ל, הסעודה המיוחדת שעושים אותה בשבת, הנוספת היא סעודת ליל שבת. כי הם היו אוכלים בדרך כלל בשעה שישית, סעודת ראשונה ביום, וסעודה שנייה, מתי היו אוכלים, למדנו? ולא הפעם, על היהודים הרגילים, לא על אלה שבהלכה חטא פה, שהם... הנוגים והעשירים ביותר, מתי היו אוכלים אותה? כן, בפני החושב, נכון, ראינו את זה בברייתא בתוספת הברכות, אז מה בעצם מיוחד? מה זה שלוש סעודות בשבת? זה עושה, זה ארוחת ליל שבת, אוכל אותה בליל שבת, ולא ביום שישי אחרי צהריים. ובזה אתה בעצם לקחת דבר מאוד גאוני, יש ביום שישי שתי ארוחות, בשבת שתי ארוחות, אתה לוקח את הארוחה השנייה של יום שישי ודוחף אותה לתוך השבת, ככה שבת, קיבלה שלוש ארוחות, זה מה שעשית. וזה ארוחת ליל שבת, מי עושה את זה? הנר. וזה הכוונה, שהנר הוא בכלל לא עונג. ודומני שזה ההסבר של הדברים, אלא שמעיינים בפרט למד, בהלכה שקצת קודמת למה שקראנו, שם אנחנו מגלים שהרמב״ם כולל, שלום, שם אנחנו מגלים שהרמב״ם כולל את מצוות נר שבת כחלק ממצוות כבוד שבת, ולא עונג, כיבוד. אני כותב הרמב״ם בהלכה אני קורא, וצריך לתקן ביתו מבעוד יום לכבוד השבת, ויהיה נר דלוק ושולחן ערוך ומיטה מוצעת, שכל אלו לכבוד שבת הם. כאן הרמב״ם מדבר בצורה גלויה על נר שבת כחלק מכבוד השבת. כן, ועמד על הסתירה הזאת כבר בריסקר שהיה לא בריסקר, הכוונה לבעל בית הלוי, שלחתי לכם את הקטע מי שיין, בעל בית הלוי בשוט שלו הוא שם לב לדבר הזה, והוא בשפה שלו, תרום הבן שלו, תרום רב חיים, הוא מדבר במונחים מאוד ברורים, שיש בעצם לנר שבת שתי מטרות או שני דינים, האחד הוא חלק מכבוד השבת והשני חלק מהעונג. מה שהגיש בית הלוי, מה אתה מחלק שם? את הדף החדש? עוד לא הגענו, יש לזה עוד זמן, בסדר, עוד נגיע. אבל מה שבעל בית הלוי בעיקר מדגיש, זה נקודה שדווקא בלשון הרמב״ם לא כל כך מדויקת או הפוך, ברמב״ם מדויק הפוך מזה. הוא מדגיש שעונג שבת עיקר עניינה שהנר יהיה דלוק ושאתה תפעל לאור הנר, ולכבוד שבת מה עיקר עניינו? הדלקת הנר. לכן לדעתו, ופה אנחנו מקשרים את שני חלקי השיעור היום, אין מה לברך על נר שבת מצד העונג שבו. מה תברך? על זה שיש לך אור בבית. לעומת זאת, על נר מדין כבוד שבת, על זה יש טעם לברך, כי אפשר להגיד יש משמעות לפעולת ההדלקה. בשביל הרמב״ם עצמו בשני המקומות מדובר על נר דלוק, הרמב״ם לא מתאר אדם שמדליק נר על הנר שכבר דולק, כן, ולא לא בטוח שזה פשוט כל כך. רב מבריסק בקטע מהסטנצל ששלחתי לכם, היום כבר אי אפשר אותי סטנצל, כי אין יותר מכון כתיבה, זה בעיה, אפשר עם הפונטים לשחק, אבל תדעי מה זה הסטנצל. הבריסקרים לא התפיסו את החידוש התורה שלהם, אנשים התעניינו בהם, אז היו מדפיסים באופן מחתרתי ומדפיסים מכון כתיבה ומפיצים, זה הכוונה מבחן שטנצל. עכשיו יש קטע קצר מהרב מבריסק, והוא בעיקר מדבר על זה, סליחה? תגיד.
זה אחד בישיבה שחשב שרב חיים, שם המשפחה שלו היה.
אז מה שהרב מבריסק מדבר יותר זה שאחד דינו בערב שבת והשני דינו בשבת עצמה. כן, ואני רוצה קצת לחדד יותר, להסביר מה זה עונג שבת, הסבר. אני רוצה להסביר מה זה העניין של כבוד שבת, שהנר הוא חלק ממנו. אבל בשביל זה אנחנו צריכים לקרוא לפני כן עוד הלכה שעוסקת בכבוד שבת, נלמד אותה, נבין אותה, ממנה נחזור להלכה שלנו. בסדר, אנחנו בהלכה ב' קוראים כך, איזו כיבוד, שואל הרב. זהו שאמרו חכמים שמצווה על אדם לרחוץ פניו, ידיו ורגליו בחמין בערב שבת לפני כבוד השבת, הוא מתעטף בציצית ויושב בכובד ראש מייחל להקבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת מלך, כשהמקור של הדברים זה המשך הגמרא שלנו בשבת, חפי עמוד ב', שם הגמרא מתארת, זה כמה שורות אחרי מה שלמדנו, הגמרא מתארת שם את רבי יהודה בר אלי, שהגמרא אומרת כך, כך היה מנהגו של רבי יהודה בר אלי, ערב שבת מביאים לו ערבה מלאה חמין ורוחץ פניו, ידיו ורגליו, ומתעטף ויושב בסדינים המצויצים. עד היום המנהג הזה נוהגים אותו יהודי תימן שהם באים לקבלת שבת עם טלית, נכון? ודומה למלאך השם צבאות, והיו תלמידיו, כבר אז התלמידים היו יותר פרום מהרב שלהם, כן? והיו תלמידיו מחבין ממנו כנפי חסותן, כן? היה להם, הרי כדי שטלית תהיה לבנה, דומה למלאך השם צבאות, סדין זה תמיד בלשון חז"ל, פשטן, היה להם שני חומרי גלם לבגדים, צמר ופשטן, חוץ מזה היה לא נפוץ, אבל היה אור, התורה מדברת על אור, כן? היה משי, למדנו את זה קצת בשבוע הקודם, אבל שני הבדים העיקריים שלהם היו פשטן וצמר, צמר אי אפשר ללבן אותו. הם לא ידעו להפוך אותו ללבן, לגמרי הצמר הוא תמיד צבוע, תחלת זה תמיד, תמיד בהגדרה צמר, הבדים הצבועים שלהם הם תמיד צמר, והפשטן היה בגדי הלבן, היה לו בגד פשטן, אבל החוטים של התחלת חייבים להיות, זה התחלת, כן? זה חייב להיות מה? צמר, זה כליים, אבל למה הוא לבש את זה? כי כליים בציצית מותר, אבל תלמידים לא רצו ללכת עם כך, והם הכבירו והוא מאיר להם, אמר להם, בניי לא כך שניתי לכם סדים בציצית, בית שמי, פותרים בית הלל וחייבים, והלכה כדברי בית הלל, ואם הוא סבר הגזרה משום כשאת פעם אחרת צריך להסביר מה כל העניין, כרגע בואו נסתפק, א' בנוהג שלו, ב' זה לא חדש שהתלמידים יותר פרו מהרב, נכון? אני כבר רב הזדמנות ראיתי את זה, לפעמים זה מזעזע, אבל רב המצווה של אח שלי, אבא שלי הזמין את הרב גוסטמן, זכר צדיק לברכה. הוא בא עם איזה מלווה שנהג אותו. ראיתי, המלווה מפחד לאכול, אולי לא קשר, אולי מי יודע מה. הרב גוסטמן לקח צלחת ומילא, ועוד פעם, כן. כאילו, בסדר, אבל אנחנו פה, זה המקור שלו, שהוא מתאר אותו בחיצת פניו ידיו ורגליו, מתעטף בציצית, אבל יש ברמב״ם שינוי מסוים מלשון הגמרא, ותמיד אלו המקומות הכי משמעותיים, כי שם אנחנו נראה את הרמב״ם כפרשן. מה אמרה הגמרא? הוא דומה למלאך השם צבאות, נכון? אפשר לתאר, מי ש... אמר, יהודי כנראה עם זקן גדול, נראה כולו. הרמב״ם מתאר דבר אחר. הוא אומר, יושב בכובד ראש, המילה הזאת צריך לחשוב עליה, יושב בכובד ראש, והוא מתאר מייחל להקבלת פני השבת כמו שהוא יוצא לקראת המלך. הרמב"ם עובר מהתיאור של האדם, איך הוא נראה, למה הוא עובר? לציפייה שלו לקראת המלך. וכאן כתב על זה דברים ממש נפלאים, סבי אדריג בשיעורי מזכר רב אמרי, בחלק א', יש פה שיעור על כיבוד ועונג, והוא הצביע על כך שכל המרכיבים האלה שהרמב"ם פה מתאר שעושים אותם מדין כבוד שבת, כתוב איזה הוא כיבוד, כן? כל הדברים האלה נמצאים ברמב"ם בעוד מקום בלכות תפילה. בלכות תפילה ברמב"ם אנחנו נגלה, אומנם רק בשחרית, אבל הרמב"ם שם כותב שצריך לרחוץ פניו, ידיו ורגליו לפני תפילת שחרית. הרייבד לא מבין, אני אקרא לכם את הרמב"ם בפנים, נמצא בלכות תפילה בפרק לפרק ה' נדמה לי, רק שנייה. כן, בפרק ד' סליחה, רמב"ם שם כותב חמישה דברים מעכבים את התפילה, אחד מהם זה טהרת הידיים, ואז הוא כותב בהלכה ב', במה דברים אמורים שאינו מתאר לתפילה אלא ידיו בלבד, בשאר תפילות חוץ מתפילת שחרית, אבל בשחרית רוחץ פניו ידיו ורגליו ואחר כך התפלל. שאני הבאתי היום את הרמב"ם בקרח אחד, כי אני מדף הרבה ברמב"ם, ואחד מהדברים זה אין פה רייבט, כמו שהרמב"ם רצה. דרך אגב, כמו שכל המעתיקים בימי הביניים העתיקו את הרמב"ם, הדוד שלי חיים סולובייצ'יק, יש לו מאמר מאוד מאוד חשוב על מי דמותו של הרייבט, והוא מנסה לעקור מקרבנו את התודעה שהרייבט עיקר ההישג שלו זה השגות על הרמב"ם. אז הוא מונה שם במאמר, הוא בדק 566 כתבי יד, כלומר כנראה בקטלוג של הרמב״ם שיש במכון לתצלומי כתבי יד, רק בשישה מהם יש השגות הרייבד. אז הספר הזה הוא עוד אחד, כן? אבל הרייבד אומר, מי שמע על פניו ידם הרגל לתפילה? ידיים, שמענו, כן? עכשיו אני יכול כבר להגיד שזה הסכמתי בשבוע שעבר את תפילת הקרי, שברור שיש פה מודל שהרמב״ם מכיר אותו, מאיפה לוקחים פניו ידם הרגליו? המקדש, זה ברור, נכון? וגם מי שזוכר את מה שהרמב״ם כתב על תפילת קרי שלועגים לו חכמי ארצות אירופה, אתם מושפעים מהסביבה, יש סיכוי טוב שפה זה אותו דבר, כן? אבל רק הנה דבר אחד שדומה. שנית, הרמב״ם פה דיבר במתעטף בציצית. מה אחד מהדברים שצריך לעשות לתפילה? צריך תיקון הבגדים, כך מופיע ברמב״ם בפרק ה', שמונה דברים צריך המתפלל להיזהר בהם ולעשותם, ואחד זה תיקון המלבוש, פרק ה' ברכות תפילה הלכה א', אנחנו נגלה לא ברכות תפילה אלא ברכות ציצית, שמה אחד מהתכונות של הבגד שכדאי ללבוש בזמן תפילה, אז אחד מהתכונות שלו כדאי מאוד שיהיה לו ציצית, בדיוק, כן? כלומר, זה אולם לא מופיע ברכות תפילה, זה מעניין. כי ברכות תפילה, כשהוא מדבר על תיקון ה...
זה לא דין
בתפילה. יכול להיות. בוא נקרא את הדברים בפנים, אבל ברכות תפילה הוא מתאר תיקון המלבוש, שהבגדים פשוט יהיו מכובדים, זה מה שהוא כותב, כן? לא יעמוד לתפילה בפונדתו, ולא בראש מגולה, ולא ברגליים מגולות, עם דרך אנשי המקום, שלא יעמדו לפני גדולים אלה בבית הרגליים, כן? בישיבה התיכונית היו מכריחים אותנו ללכת עם גרביים רק בשחרית, כן? רבה רבינה, זה היה. אבל הרמב"ם ברכות ציצית, אני קצת הולך לשם, בסוף ברכות ציצית, הרמב"ם כותב, ובשעת התפילה, הוא כותב כך, אף על פי שאין אדם מוכרח לקנות טלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בה ציצית, אין ראוי לאדם חסיד, אני יכול להגיד לדעתי, אין ראוי לשום אדם שהוא רוצה לעבוד את השם בצורה טובה, לפתור רצון המצווה הזו. אלא לעולם משתדל להיות עטוף בכסות המחייבת בציצית לשקיים מצווה הזו. אז הוא מוסיף, ובשעת התפילה צריך להיזהר ביותר. גנאי הוא לתלמיד חכמים שהתפלל בו אינו עטוף. אז הנה עוד רכיב, והרכיב אולי הכי משמעותי זה המילים שהרמב"ם מוסיף, שלא נמצאות בגמרא, אבל האמת היא, הן גם לא נמצאות ברמב"ם ברכות תפילה, נמצאות במשנה וברכות, זה המילים, והוא יושב בכובד ראש. המילים האלה מיד מעלות לתודעה שהם כל מי שלמד משנה וברכות, הן עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. כן, ומה זה אותו כובד ראש? אנחנו יודעים את ביאור, הרמב"ם לא משתמש במילים ברכות תפילה, אבל יודעים את הביאור שלו למונח, כן? אז זה לוקח אותנו להלכות תפילה שוב פעם, בפרק ד', שם הרמב"ם מתאר את הכוונה הנדרשת בתפילה, כוונת הלב כיצד, אומר הרמב"ם כיצד היא הכוונה, זה הלכה בזין, שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה, תודעת עמידה לפני השם. והוא ממשיך לפיכך, וברור שכך הוא פירש את כובד ראש, שכן, המשך המשפט הוא על המשנה בברכות פרק משנה א'. לפיכך, צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך להתפלל בנחת ובתחנונים. והאמת היא שהרמב"ם בעצמו רמז לדבר הזה, ולא רמז, כתב את זה במפורש בהלכות שבת, פרק למד, שכן, מה הוא אומר? כמו שהוא יוצא לקראת המלך, או בלשון מאוד פשוטה, יש תקבולת ברורה בין ההכנות לתפילה לבין קבלת שבת או כיבוד שבת, משום שבשניהם החוויה הדתית של המתפלל ושל מקבל השבת היא חוויה של קבלת פני השכינה. שכן, מה זה תפילה? האדם עומד לפני המלך ומדבר איתו. ומה זה השבת? ופה אנחנו מגיעים לחידוש גדול, אני חושב שהוא גם בשורה דתית, אבל הוא גם מחייב. וזה שבעוד שבהלכות תפילה, את מי האדם מכין? את עצמו. צריך לתקן את הגוף שלו, את הידיים שלו, את הבגדים שלו. בהלכות שבת אנחנו מגלים שהוא בהלכה ב' האדם מכין את מי? את עצמו. בהלכה ה' שקראתי לכם קודם, הוא מכין לא רק את עצמו, הוא מכין גם את הבית שלו. כן, הרב בשיעור שם לדעתי הוא היה יכול להגיד קצת יותר חזק, הוא קצת מתלבט אם בהלכה ב' הוא הגדיר מה זה קוד שבת, מה זה בהלכה ה' שהוא פתאום מוסיף עוד פרטים. הוא מוטרד מזה, וההסבר שהוא נותן לדעתי לא מספק. ההסבר שהוא נותן שם זה שעיקר הדין הוא הלכה ב' והלכה ה' זה כל מיני דברים משניים. אני חושב שההסבר הפשוט הוא מה שנאמר פה, שבהלכה ב' הרמב"ם פותח בתיאור איך האדם מכין את עצמו, ובהלכה ה' הוא מתאר איך הוא מכין את ביתו. וזה בגלל, זה רעיון דתי גדול שהרב כן מתאר אותו בשיעור, שכן מה זה השבת? שהקדוש ברוך הוא בא אלינו הביתה, הוא בא לבית שלנו, השכינה באה אלינו. או נאמר את זה בצורה הבאה, יש לנו מערכות של שבתות וימים טובים, וההבדל הגדול מבחינת המושגים הוא שברגלים יש מצוות שמחה, ואילו בשבת אין מצוות שמחה. זה מושרש בנקודה פשוטה שהחוויית הרגל היא שאנחנו עולים לביתו של הקדוש ברוך הוא, והשמחה בתורה היא תמיד לפני השם, ושמחת לפני השם אלוקיך, ככה תמיד התורה מתארת, והרב תמיד היה מדגיש את הנקודה הזאת. למרות זאת, השבת הוא חלק מסדר היום הרגיל, הוא חלק מימות השבוע, ואנחנו נמצאים בתוך הבית, אנחנו לא עוזבים, אנחנו מקדשים את הזמנים בתוך שגרת החיים שלנו, בתוך הבית שלנו. והקדוש ברוך הוא, השכינה, באה אלינו. לכן זה כבר עניין של יותר מנהגים, אבל הוא מבטא את זה בצורה עמוקה. לכן יש קבלת שבת בליל שבת. אין קבלת שבת יום טוב בכניסת יום טוב. כי אנחנו לא, היום טוב לא בא אלינו, אנחנו צריכים ללכת אליו. ולעומת זאת, שבת, השכינה באה אלינו, השכינה שורה בביתנו, ויש כל מיני גמרות ומדרשים שעל דרך ההגדה מבטאים את הרעיון העמוק הזה, כמו אותה גמרה בשבת קופיות, שכל ילד מכיר את זה מהגן, ששני מלאכים מלווים לו לאדם לביתו בליל שבת, זה ביטוי לכך שלתוך הבית שלנו השכינה באה. ושבת זה שכינה שבאה אלינו, זאת אומרת, יש פה בשורה דתית, שהשכינה באה לבית שלנו. מצד שני, זה מחייב. צריך להיות ראוי לזה, או צריך לעורר מודעות לזה, או צריך להתכונן לזה. ולכן, מה אומרת הלכה ה', שמה צריך לעשות לבית? מה עשינו כשם חוטונים באו לבקר? בסדר? אני אומר לך, לא פחות, אשתי סידה את הבית. בסדר? וכבר הילדים כבר יחלכו את הקירות, ועוד לא התחתנו. בסדר? אבל יש כבר סימני כדור על הקיר. אתה רוצה להעיר משהו? יש לך הצעה איך להתכונן עם חוטונים? כן. לא, בסדר. כן.
עוד דבר שתנו אותו זה ששבת גביעה וקיימה, אבל ימים טובים זה החודש הזה לכם, ובין אם הוא זה שקובע את זה.
נכון, הערה נכונה, אבל בגדול, מה שאני אומר, בא אליך לבית לא פחות מריבונו של עולם, הוא בא לבית שלך, יוצא לקראת פני המלך, תכין את הבית. אז אני אומר, לא המחותונים, לפחות שהחותנת באה לביקור. מה עושים? מסדרים את הכיור, נכון? זה נכון? מסדרים את כל הדברים, אם יש לכלוך מהספונג'ה, שתחשוב שהבית נראה. לא יודע, אני מתוח שיודעת שזה לא תמיד כך. בסדר, למה אומר לה? בוא נגיד כך, אם זה תמיד כך, אז אולי אין ילדים בבית, כן? כמו המדרש היפה בבראשית רבה, כשביתו של רבן שיעור מגמליאל התחתנה, אמרה, אבא תברך אותי, אמר לה, הלוואי שאני לא אראה אותך יותר. אחרי שנה נולד תינוק, אז הוא אמר, אבא תברך אותי, כנראה ברכה ראשונה לא התקיימה, הוא ראה אותה. אז הוא אמר לה, הלוואי שלא תשני בלילה, שיהיה לך בלגן בבית. אז היא אמר לו, אבא, כל פעם שרגשת את בוחרת אתה מקלל אותי? לא, את לא מבינה. לא תחזרי הביתה, כי ילך טוב בבית שלך, לא תשני בלילה ויהיה לך בלגן, כי הילד יהיה בריא ויחיה ויהיה נורמלי. אבל בכל זאת, מה שמתואר ברמב״ם בפרק למה דלתה ה' זה הכנת הבית לקראת האורח החשוב, ואיך מכילים בית לאורח חשוב. אז בוא נראה, כבר דיברנו פה באחד משיעורי פרשת השבוע על המבנה המודל הזה, וזה מה עושים? מדליקים נר, שמה יהיה נר דלוק. אני לא כותב מדליקים נר, אבל הנר צריך להיות דלוק. אני רוצה להסביר מה התאורה עושה לאדם שיבוא וידפוק בדלת וירצה להיכנס. אז אני כבר דיברתי לכם פעם על האור בחדר מדרגות, אני אומר בצורה הבאה, זה מזמין אותו לבוא. כלומר, כשבן אדם נועל את החצר וכותב יש כאן כלב, זה דרך יפה להגיד אל תיכנס לחצר שלי, נכון? שבן אדם שם חושך בשביל של הבית שלו. אני חוזר למות קרקע שלי, כן? והשביל חושך, לא רואים כלום, זה דרך יפה להגיד אני לא מצפה שאף אחד יבוא. אבל אם אתה מדליק את האור מעל הדלת בחוץ, אנשים יודעים שאני זוכר כשהייתי עוד גר בבית ההורים בדייטים, זה הרבה שנים, אז צריך לתאם עם ההורים שלא ינעלו את הדלת עם הבריח ושהמפתח לא יהיה בפנים. אבא שלי תמיד היה משאיר אור דולק מעל הדלת, כי היה להם כזה מבפנים, לא האור רגיש אחד המדרגות, כאילו היה להגיד אני מחכה לך שתבוא הביתה, כן? הלוואי שתתחתן כבר, אבל עשיתי את זה. אבל האור הוא להזמנה לבוא. אך האור, הייתי אומר, הוא כאילו מאיר פנים. מה עוד יש פה? שולחן ערוך מיטה מוצאת, זה גם ברור מה זה. השולחן, אם אורח בא, מה צריך להציע לו? דבר ראשון, מה צריך להציע? הקדוש ברוך הוא, הכל כביכול, 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 מה צריך להציע לו? צריך להציע לו מקום לנוח, לשים את הראש, גם תרשו לי לשער שהדגש הגדול על המיטה אצלם הוא, כי היום האורח בא באוטו, נכנס לבית קצת ונוסע, נכון? אצלם שאורח בא, כמו בסיפורים של הרשלה, הוא בא ונשאר, נכון? ונשאר. והשולחן ערוך זה תת אוכל. עכשיו המודל הזה של הנר, השולחן והמיטה, כולנו מכירים אותו, שככה גם המבנה של בית המקדש. דיברנו על זה פה, שדיברנו על אוהל של שרה, נכון? כלומר, דיברנו על המצוות הנשיות, זה הכל, הכל מתחבר לכל. כלומר, הרעיון, התיאור של כבוד שבת, איך הבית נראה, מזכיר לגמרי את אותם שלוש מצוות שנשים מפרשת ידתן. יש שם מעשרות, חלה, זה אוכל, יש שם נר, ודיברנו על שהתארת המשפחה, זה המיטה. כלומר, היסודות האלה של החיים נמצאים, בעצם הנר, אם אנחנו נסכם את הדברים בלשונו של הרמב״ם, יש לו שני דינים. יש דין אחד שאומר, תפקיד הנר הוא כמו שאומר הרב מבריסק, תדליק אותו לפני שבת, ובזה אתה מאיר את הבית ומזמין בתוך הבית, פנימה, אתה הופך את הבית למקום מכובד. ויש דין שני שתוכלו לאור הנר, הוא בא לאפשר פעילות משפחתית ארוחה בליל שבת. כן, ומה שבעצם עשה כאן הרמב״ם, הוא לקח את אותם שני יסודות ושם אותם על מונחים הלכתיים מוכרים, כיבוד ועונג. מה שבתוספות למשל, גם יש קישור מסוים כזה, שהתוספות בחפה הזכירו את עונג שבת. אני חוזר על הערה שאני לא יודע עדיין תשובה לה, עוד לא מספיק עיינתי, שדווקא במשנה, מה אומר רבי ישמעאל? הם מדליקים ביתרן מפני כבוד השבת, אבל דווקא כל מה שנאמר פה מניח שהמשנה השנייה יותר קשורה דווקא ל... לעונג שבת. וגם ברמב״ם אני אראה לכם שהרמב״ם לא הושיב את החלוקה הזאת על משנה א' משנה ב', למרות שאני ניסיתי, וברמב״ם ברור שהוא לא חשב כמוני. וזה רואים איך, כי את כבוד שבת הרמב״ם שם על איזה סוגיה? בדף חפי. הרי מה המקור של החטיבה של פרק למד החצי הראשון? זה הרמב״ם, זה המשנה, הלכה ב' זה הגמרא בחפי. אז ברור שהרמב״ם לא אמר דף חפי כך, דף כפה לפכך, הוא לא עבד כמוני. אבל בגדול, המדע המושגית הזאת היא מאוד מאוד בהירה לגבי היסודות של נר שבת. כן,
אני אומרת שהשלוש הדברים הם גם
מכירים
בבית המקדש. אז
הנר
זה
המנורה, השולחן
זה
לך מפנים,
המיטה
זה מה? דיברנו על אהרון, וגם דיברנו על שרה, שענן הקשור על הארון, קטורת גם קשור לאהרון. בסדר? אוקיי, אז עד כאן העניין של יסודות הנר, שמכאן אנחנו נעבור לעניין הברכה, שכפי שהזכרתי, כבר בעל בית הלוי קישר בין בין הנושאים. הוא ראה אותם כקשורים אחד בשני. הוא מציע, אני חוזר על הדברים, שמה שקשור לעונג לא שייך להדליק נר, לברך על ההדלקה. כי הסך הכל הנר הזה מהווה מה? הכשר לקח, תעשה פעולה אחרת, הוא מאפשר משהו, מה תברך עליו? ומה זאת? מה? שמדין כבוד, אולי על זה שייך לברך, על רקע זה הוא רוצה ליישב קושיות של התוספות. בואו נתחיל באיזושהי סקירה קצרה בנושא הזה של ברכה. אני לא יודע כמה נספיק היום, אבל נשתדל כמה שיותר, כי אני רוצה לעזרת השם משבוע הבא להתחיל להיכנס לסוגיות של נר חנוכה. ולא נספיק פה, אני חושב את כולם, אבל לעד חנוכה, אבל לפחות ניכנס מזה, בסדר? אז הברכה עצמה נר שבת היא לא מצויה, לא מתועדת בכלל במקורות חז"ל. למעט רביה ואור זרוע שטוענים שזה נמצא בירושלמי. אני נגיע לרביה, אני אסביר יותר מה העניין, רק אגיד, זה לא נמצא בירושלמי שלנו, דהיינו זה ירושלמי שהם מכירים, לא נמצא, אבל מי שיפתח את הירושלמי, איפה הירושלמי זה חייב שרה, כן? לא נמצא שם, שתדעו. זה ציטוט ירושלמי שהרביה מכיר, אבל הם קוראות חזר עצמם, שיקרו הראשונים שאנחנו מכירים, למעט הרביה הזה, לא מופיע בכלל נושא הברכה. התיעוד הברור הראשון שלנו, שמברכים על נר שבת, הוא מספרות הגאונים, תשובה של רב נטרונאי גאון, שהוא היה גאון סורה בסביבות שני שליש למאה התשיעית, כלומר אנחנו מדברים על סביבות 870-80, והקטע עצמו גם נמצא בסדר רב אמרם גאון, שבאופן ברור זה ציטוט מדברי רב נטרונאי. כן, שמה זה סדר רב אמרם? רב אמרם היה גאון סורה פחות או יותר בתקופה שמיד אחרי רב נטרונאי, והסדר רב אמרם זה בעצם הסידור הראשון שמישהו העלה אותו על הכתב, והוא מהווה עד היום התשתית של הסידורים של כולנו. הרי כל העדות עם כל ההבדלים, סך הכל התשתית, המבנה של התפילה הוא מאוד מאוד דומה, כן? אולי ההגייה שונה, הסדר של כמה קטעים שונה, אבל בגדול התפילה דומה. אני רוצה להסביר כאילו מה זה לעלות סידור על הכתב. ברור שסדרי התפילה הם היו קבועים כבר מימות חז"ל, ולא רב אמרם ארגן אותם, אבל בית הכנסת באותם ימים היה קצת יותר חופשי מאשר היום. מי שקיבע את הכל, ממש הכל, זה הדפוס, לגמרי, לחלוטין. מי שהיום פותח דברים מחדש, הדפוס סגר, זה המחשוב, שהוא מניע תהליכים למקומות חדשים, וחלקם הוא מניע תהליכים למקומות שהדפוס לקח קדימה, הוא לוקח לא אחורה, הוא לוקח אותם למחוזות דומים מבחינת פתיחות הידע, הניידות שלו, התחושה, נגיד בוויקיפדיה, אף אחד לא מחפש את האורטקסט, נכון? אף אחד לא מחפש את המהדור הקמה של ויקיפדיה או משהו כזה. ההנחה היא שכל הזמן מה צריך לקרוא את הטקסט הזה? כל הזמן צריך לערוך אותו, לשנות אותו, להוסיף עליו, כן? ויקיפדיה עברית לעומת זאת, תקחו איזה מלומד גדול, אמרו לו, תכתוב את הערך, ותחתום אותו בכספת, תפיסו אותו, זהו, נכון? אז צריך להבין, גם הכל היה יותר פתוח. שנית, מי החזיק לפניו את כל הטקסטים? זאת אומרת, אנשים כנראה, חלק ידעו בעל פה, החזן יותר דומיננטי לאלה שלא בקיאים, להזכיר גם את תקופת הפיוט באותו זמן. מה זה פנת תקופת הפיוט הקלאסי? שאדם היה מחבר פיוט, בא לבית הכנסת, ובאותו יום, במקום להגיד את התפילה הרגילה, הוא היה לא את הפיוט, כולם היו מקשיבים, ויוצאים לזה חובה ממנו. זה בא, לפחות זו הדעה היום הרווחת במחקר. בא להם סברות אחרות, שהפיוט מגיע מאותו מקום, שגם היום חווים את אותה דילמה. איך מתגברים על הקיבעון של תפילות הקבע? איך מרעננים את התפילה? איך הופכים אותה לחוויה שהיא מתחדשת? זה קרה לפיוט מה שקרה לקרליבך, נכון? כמו קרליבך אמר בוא נשיר ונרקוד נרענן את התפילה, אז היום מה, צריך, אז היום מה עושים? שרים קרליבך לפי הדיסק, נכון? אז קרליבך לא מעט, לא יודע מתי, גם הוא כבר יהפוך למה? לתפילת קבע. אז יחשבו על משהו חדש, כי זאת תנועה ספירלית כזאת. ורב אמרם הוא הראשון שמעלה אותו על על הכתב, כשאומרים סידור לא מתכוונים לסידור, היום בסידור יש שני חלקים, אחד דומיננטי מאוד, אחד נפח מאוד קטן. הסידורים שלנו היום הם ברובם עם תודעה שהם צריכים להכיל המון נוסחאות תפילה, כמו להתפלל מהם, ויש קצת הנחיות הלכתיות. כן, סידור קורן החדש, מי שראה אותו, יש המון הוראות הלכתיות, אני לפעמים חש, זה עניין סובייקטיבי שלי, שקשה להתפלל מזה. תן למצח 4 שורות, ומובא לציון 8 שורות. גם להסביר מאיפה זה בא, ומאיפה זה, ומה כתוב בבודרעם. אולי מי שמתרגל להתפלל, הוא כבר מדלג על זה. אבל סדר אברהם, כמו כל הסידורים, הימי ביניים, הם לא נועדו להיות נוחים למתפלל לבית הכנסת, הם נועדו לתת לו, ללמד אותו איך להתפלל, ולכן הם מלאים קטעים הלכתיים, דיונים, ככה נראים גם הסידורים האשכנזיים, מחזור ויטרי וכו'. בסדר אברהם הוא מביא דיון הלכתי על ברכה על נר שבת, היום היה כתוב בסידור לפני הדלקת הנר הם מברכים וזהו, הוא מביא את הדיון הזה. מה היה לפני אותה תקופה, האם ברכו או לא ברכו? האמת היא שאנחנו לא יכולים לדעת, מהסיבה הפשוטה שזה לא מתועד. יש מי שרצה לטעון, להביא ראיות והוכחות שברכו על נר שבת כבר בזמן הגמרא, אמנה למאמר שהרב רצון הרוסי שהוא פרסם בסיני, בתפשינה, בטט, נדמה לי. אני לא חושב שהראיות שלו משכנעות. אנחנו לא יודעים, אני יכול רק להגיד ממש במאמר מוסגר קצר, שהעולם של ברכות המצווה הוא עולם מאוד בעייתי מבחינת השיטתיות הפנימית שלו, והיכולת להסביר על מה מברכים ואיזה נוסח מברכים, רק כדי להדגים לכם את עומק הקושי לארגן את זה. אחד מגדולי עולם, בעל התוספות הרי, שהוא משני הדלקטיקנים הגדולים שלנו, הוא ורבינו תם, תוספות בפסחים, בזיים עמוד ב', אומרים משפט אחד על שיטתיות ברכות המצווה, ורי לא מצא ידיים ורגליים, לא פחות מזה. בקצרה, מה לא מוצאים ידיים ורגליים? סביב שתי שאלות. שאלה אחת היא, על מה מברכים? הרי לא מברכים על כל מצווה. על כיבוד אביהם מברכים? מה, זה לא מצווה? אז מי יודע את הסיבה? למרות שארי לא ידע. זה מה הסיבה? שאני מבקש מהילדים שלי לעשות משהו, הם עושים מה שאני עשיתי כשההורים שלי ביקשו ממנו. דיבני לעשות משהו. מה אני אומר להם? רגע, אחר כך. צריך לברך עובר לעשייתם, אז לכם לא יכולים לברך. אז זה ברור, ברור, זאת הסיבה. אבל מברכים על קיבוץ כלים? לא, לא על כל מצווה מברכים. אז מה זה השאלה הראשונה היא? על מה כן ועל מה לא? אז מובא, אפשר להגיד לו מה, אני יש לו דיון הזה בתוספת כפשוטה בברכות פרק ו', הוא מביא שם שגליהו מלונדון, שהוא אחד מבעלי התוספות שחי באיזה מקום קטן כזה שנקרא לונדון, שבשבילה תבינו, אולי זאת עיר גדולה, אבל מבחינת מרכז תורה בשבילה לא היה כלום. כן, אז רגליהו מלונדון כתוב שהוא מברך על כל מצווה. גם היה שתי, הוא היה מברך לפני כיבוד אביהם, לפני כיבוד זקנים וכו' וכו', כן? בפרובנס של המאה ה-12 רצים מכתבים אחד לשני, בעל האיתור, אחרים, על מה מברכים? למה לא מברכים על הכל? זה נושא שמאוד מעסיק אותם. הנושא השני שמעסיק לא פחות זה מה מטבע הברכה. עכשיו שתי מטבעות ברכה, לעשות ועל. כן, הגמרא בפסחים בזיל עמוד ב' דנה בשאלה הזאת של האם לברך על ביעור חמץ או לבאר חמץ. מה הפלא בסוף אותה גמרא? שהגמרא אומרת לכולי עלמא מה טוב להגיד לבאר חמץ. המחלוקת היא מה? על ביעור חמץ. אז מה הכי פשוט מי לעשות? מה שלכולי עלמא טוב? לא. בניגוד למה שהיום היו חושבים אותם אלה שמחים אותו מהרב שלהם, גם הם בטוח היו אומרים לבאר. ההלכת ההורים על ביעור. עכשיו השאלה, אז על מה לביעור? על מה ל... ראשונים מאוד מתייסרים בשאלות האלה, אני לא אבוא לפתור אותם פה עכשיו, זה לא נושא כל השיעור שלנו, אני רק אגיד שחלק מלהתמודד עם בעיה זה לא לפתור אותה, אלא גם להבין איך היא נוצרת. ואני חושב שמי שמעיין במרחבי המקורות בספרות חז"ל על ברכות, הוא יקבל את הרושם הבא, לפחות אני קיבלתי את הרושם הזה, שזה לא שמתקני הברכות באו עם כללים ברורים ותקנו מערך מסודר של ברכות, אלא עולם הברכות על מצוות הוא תוקן או נערך במועדים שונים, בחכמים שונים, עם כל מיני תפיסות שונות, וכאן מדובר בניסיונות, אחרי שהמערך ההוא קיבלנו אותו כמסורת, כירושה מאבותינו, לנסות להסביר אותו באופן שיטתי, וקשה לעשות את זה. אני לא אומר שזה בלתי אפשרי, אבל זה קשה. כן? בספרות התנאים לא ברור שמברכים על הרבה מצוות. יש כלל בגמרא שכולם מכירים אותו, שהוא נראה כולם חושבים שיש לו רק חידוש אחד, אבל דומה שיש לו שני חידושים. וזה הכלל של שמואל, שכל המצוות מברך עליהן עובר לעשייתן. כולם חושבים מה החידוש? עובר לעשייתן, אבל יש שם חידוש לא פחות, שמברכים על כל המצוות, ועדיין, כפי שאמרתי לפני רגע, אנחנו לא מברכים על כל המצוות, נכון? אז האם נר שבת, האם עצם העובדה שהיא מצווה, אומר שברכו עליה, או לא, זה קשה לדעת, זה פשוט, אני מעדיף להגיד שאני לא יודע, אני יודע, כן, לעקוב אחרי קו החשיבה של רב מטרוני גאון, כן, שרב מטרוני גאון בא להסביר, האם לברך או לא, אז הוא מביא לנו סדרה של הוכחות, של נימוקים, של שיקולים, כן, זה, אני הבאתי את זה מהמהדורה של פרופסור ברודי, תשובות רב מטרוני גאון, שהוא קיבץ אותם, וזה נמצא באור החיים, סימן סמך וב, נכון? מה כתוב שם? איזה? סמך וב, בסדר? בואי נמצא את זה. כן, אומר ככה. המדליק נר של שבת צריך לברך. מה טעם? בואו נעקוב אחרי החשיבה. כיוון דחובה הוא דקרמינן, הדלקת נר בשבת חובה היא. ואמר רב יהודה אמר שמואל הדלקת נר בשבת חובה. קודם כל שימו לב שיש לו גרסה מיוחדת בגמרא מבעל הממרא. אצלנו בגמרא מבעל הממרא רבא או רבא, הוא גורש שזה שמואל. אמר רב יהודה אמר שמואל, ובא אבל הוא אומר דבר פשוט, כשכתוב חובה הכוונה שיהודי חייב לעשות את זה, ולכן על חובות הלכתיות מברכים לפני ברכה. הוא ממשיך ואומר, והסמכו הרבנן הקרא דכתי וידעת כי שלום הוא עליך. מה הוא מצטט כאן? פה הוא מצטט הגמרא בשבת למדלת, שזה די מפתיע שהוא רואה את זה כמקור לנר שבת. על המשנה האחרונה בפרק, שחייב אדם שלושה דברים, חייב אדם לומר בתוך ביתו ערב שבת עם חשיכה, אז על זה שואלת הגמרא מניין? אז אומרת הגמרא מניין, ממי לי? אמר רבי ישוע בן לוי, אמר קרא וידעת כי שלום הוא עליך, ופקדתה נביך ולא תחתה. דיינו, כאן יש עיצה, זה פסוק באיוב, שאדם צריך לפקוד את נביו. עכשיו דיברנו אז, אני לא אחזור סוציולוגיה, נביו בחזה לפחות, איך הרבה נפרש, נביו זה זו אשתו של האדם, ופה יש תיאור שאדם צריך להשגיח על אשתו, כן? ופקדתה נביך ולא תחתה, כי הפעולות שהוא צריך להשגיח עליהם יכולות לגרום נר שבת זה פצצת זמן, אם מדליקים אחרי הזמן ובבוי, זה חילול שבת, נכון? הם מדליקים אותו ממש בשנייה האחרונה. טוב, אז נדבר על תוספת שבת, כאילו, קדימו. אבל בפשטות הגמרא הזאת היא מקור למה? לפקדתה נביך, אבל לא תחתה. הוא רואה בזה מקור למה? להדלקת נר שבת, כאילו, הוא שאל את עצמו, איפה בכל התנ"ך אני אמצא איזה מקור שצריך גם להדליק נר שבת? זה פה. הוא ממשיך ואומר, ומצינו שמקום שאי אפשר נדחות מצוות אחרות מפני האדם הרבה, פשיטה, נר ביתו ונר חנוכה, נר ביתו עדיף, חייב להדליק נר של שבת. וכאן הוא מפרש את הגמרא, זה לא ברור באותה גמרא, זה חלק מהבלבול של הפרק הזה, על איזה נר מדובר שם. אבל הוא מפרש הכוונה לנר שבת, יש פרשו אחרת, אבל מכאן הוא עושה קל וחומר בעצם די פשוט, והוא רומז לזה בשורה הבאה, ואם תאמר וכאן ציוונו מדרב אביה ורב נחמן בר יצחק, בעצם הוא אומר את הדבר הבא, נר שבת היא חובה הלכתית, הוא הוכיח את זה מהגמרא בחפה, מצא לזה מקור בגמרא בלמד דלת, ויוד והגמרא בחפ ג' אומרת שנר שבת קודם לנר חנוכה, והוא רומז לנר חנוכה בכאן ציוונו. הנר חנוכה הרי מפורש בגמרא ש... מברכים על ההדלקה שלו, אז אם נר שבת דוחה את נר חנוכה, הוא ודאי מצווה יותר גדולה, יותר חשובה מנר שבת, מנר חנוכה, אז ודאי שעליו גם כן יברכו. כן, האם אכן זה כל כך פשוט שהקדימות של נר שבת במימון היא אכן גוררת בעקבותיה גם קל וחומר כזה, שאם הנר חנוכה מברכים, הנר שבת, ודאי נברך, זה מאוד לא פשוט, הוא לא מעלה את זה, אני צריך לחכות לעולם של הלמדנים, של בעלי התוספות, כדי ששאלות מהסוג הזה יאמרו, כי אם נדבר בשפה שאנחנו כבר מגילים, בשפת הבריסקאים, לא מספיק לשאול מי קודם למי, צריך גם לנתח מה, את טיב המצווה, ולבדוק האם עצם העובדה של המצווה, או שאתה קודם, מאפשר עדיין לברך. כי השאלה אם ברכים הנר שבת, היא מעבר רק לבעיה שהוא דרבנן, בעצם מה השאלה היחידה שמעסיקה את המטרונן? מה התחיד אותו אם ברכים הנר שבת? אין לו מצווה. אם הוכחתי שזה מצווה, אונם דרבנן, אבל מצוות דרבנן, מברכים. זה קו החשיבה. אז זה באמת ככה? זה שהוא מצווה כבר לבד אומר שאפשר לברך עליו? כבר לקודם, מה הזכרנו? איזה בעיה הזכרנו פה? בלשון הרמב"ם יהיה נר דלוק. זה כל כך פשוט שאפשר לברך על, נר, על מצב, על נר דלוק. אבל מבחינת רב נטרונאי, הדבר היחיד שהוא מוכיח זה מצווה, אז הוא לא הוכיח עליו. כן, כשרב סעדיה גאון בסידור, רב סעדיה הוא דור או שניים אחרי, רב סעדיה נולד ב-882 והוא נפטר ב-942. הסידור נכתב כנראה בשנות ה-30 של המאה העשירית, אז זה כ-50 שנה אחרי הקטעים האלה, 60 שנה, רב סעדיה בסידור, כשהוא פותח את הלכות שבת, הוא כותב, ורובנו מברכים, אתה יכול לקרוא את זה? ורובנו מברכים מה? להדליק? יש לך נוסח.
ורובנו מברכים עליו להדליק נר השבת.
כן, נוסח הברכה קצת שונה ממה שאנחנו רגילים, אבל רב סעדיה מתאר רק רובנו, מה מדייקים מזה? לא כולם, כן? זה התיעוד המרכזי, המקורות היסוד בגאונים, שכבר אפשר לומר בתקופת הגאונים, עדיין במאה העשירית לא כולם מברכים על הנר, נכון? והבאתי לכם שם גם תשובה נוספת של רב שרירא ורבאי, שהם כבר הדורות הבאים. רב שרירא ורבאי הם פועלים אב ובן, שהם גאונים של ישיבת פרובדיטה במשך 70 שנה, מ-969 עד 1038, ורב שרירא ורבאי גם הם מחזקים את זה שזו מצווה ומברכים עליה. כך הדברים בספרות הגאונים. אני בקצרה אומר לכם, אני לא רוצה להרחיב את זה יותר מדי, שהועלתה השערה על ידי פרופסור גילת, זה נתפס, יש לו מאמר שנקרא ליל התקדש שבת, ששם הוא מנסה לתאר את כל מה שאנחנו רוצים ללמוד השנה. מצד אחד זה מספק מקורות, מצד שני זה מספק מישהו, הוא לא חושב את הצורת חשיבה שלי, בסדר? אז אין לי גם הרבה מה לחלוק עליו, בסדר? בכל מקרה, אני תמיד עוד אלו, כשהוא לימד אותי משהו, אז יש לו פה סעיף שנקרא נר של שבת האום ברכה, והוא אומר את הדבר הבא, אני אקריא לכם, העובדה שברכת נר של שבת מופיעה לראשונה רק במקורות מהמאה התשיעית, ואף לאחר מכן לא פשטה בכל מקום, הכוונה כאן לרס"ג, מעלה לדעת את ההשערה כי ברכה זו נתקנה בתקופת הגאונים בקשר לפולמוס נגד הקראים שעשו להדליק נר של שבת. זה שהפולמוס עם הקראים הוא נמצא ברקע בתקופת הגאונים, זה אנחנו יודעים מנושא נוסף שאנחנו צריכים ללמוד אותו, זה הקריאה של פרק במה מדליקים, שהוא ודאי מונהג רק בתקופת הגאונים. ומה שגילת בעצם אומר כנגד אותה קאט, אותה קבוצה שלא הדליק הנר של שבת, אז הגאונים רצו להדגיש שיש חובה להדליק נר של שבת, ולכן הם תקנו את הברכה. פרופסור ברודי בהערות שלו לספר כאן, הוא חולק על ההשערה הזאת. מי שמכיר את ברודי, אני מכיר אותו די טוב, אז הוא גם יודע שהוא לא אוהב הסברים היסטוריים שהם מטבעם יותר חיצוניים. והפולמוס, תקנו ברכה, יש פה מספיק בעיות פנימיות לדון בברכה, לא צריכים לרוץ לזה. הוא טוען טענה, אבל נגדה, שלדעתי לא ממש משכנעת, אבל אני אקרא לכם את זה. זאת אומרת, זה נמצא בהערות פה, בפרויקט פשוט אין את ההערות, לכן לא שמתי את זה בדף. אבל הוא כותב כך, מסופקני מאוד אם הסבר זה תופס, הרי רב נטרונאי גאון, שלא היה לו כל מגע ישיר עם קראים. איך אנחנו יודעים את זה? בגלל אחת מהתשובות היותר ידועות של רב נטרונאי גאון, שבה שאלו אותו, הביאו לו איזושהי אגדה של פסח שהוא לא הכיר. רובנו מכירים רק את מה ששלנו, נכון? כל מה שהוא לא שלנו הוא בטח לא בסדר, אם הוא לא אונזרר. מן זה אגדה, עולה מכיר, והוא מיד אומר, זה אגדה של קראים, אסור להגיד אותה. עכשיו, היום, בגלל שיש לנו ידיעות רחבות, מסוימות, שכנראה לא עמדו לרשותו, אנחנו יודעים שא' מכירים את האגדה הקראית, זה לא אגדה הקראית. האמת היא שגם הוא לבד, אם הוא היה יותר אולי חופר, היה מבין שהאגדה שיש בה רבן גמליאל לא יכולה להיות קראית, כן? ואנחנו יודעים בדיוק איזה אגדה הובאה לפניו, אגדת ארץ ישראל. ויודעים שני דברים, הוא לא לגמרי הכיר את הקראים, אני רוצה לשאול אתכם, כמה אנחנו מכירים את הקבוצות שלנו, יש מחלוקת איתן. אני זוכר את הדינמיקה שהייתה לי כתלמיד בישיבה. ראשי הישיבה שלנו, לא משנה נגד מי הם היו, בסדר? אני לא רוצה פה להיכנס ל... היו נגד כל מיני קבוצות, הם אמרו שהם אפיקורסים, להיות ויהיו אפיקורסים, אנחנו היינו ילדים טובים, לא התעניינו במה הם אומרים, כי זה היה אפיקורסות, ולכן ידענו רק שהם אפיקורסים, לא יודעת מה הם חושבים, כן? אני יכול להגיד, היום הם היו אומרים מישהו אפיקורס, אני די מסתקרן, מה כל כך נורא במה שהוא אמר, אבל... כלומר, הרבה מאוד פעמים אתה נגד אנשים שאתה בכלל לא יודע מי הם, אבל הם לא בסדר, כן? או אתה יודע מה שאתה מכיר, כן? גם היום עובדים ככה. אני תוהה, כמה מגדולי הרבנים שלנו שנגד הרפורמים, כמה מהם פעם ישבו וקראו ברצינות משהו שאיזה רב רפורמי כתב? אני מניח שלא, כן? זה טבעי, כן? אני גם אגיד בכנות, ברגע שמתחילים להכיר, זה משהו אחר, לא משנה מה, בסדר? כמה מרבותיי הוא נגד זה שלמדתי מחקר תלמוד, רובם לא פתחו מהם ספר כזה. היה להם איזה תמונה בראש של מה זה, כן? אמא שלי סיפרה לי איזה חברה שלה, אישה פחות או יותר מבוגרת ממנה. הנכדה שלה התחתנה עם בחור מעדות המזרח, והאישה הזאת מבית מאוד מאוד אשכנזי, אכלה שבת חתן, הכל היה לפי נוסח עדות המזרח, והיא הרגישה לא מבית, כאילו היא לא ידעה מה הזמירות שהם שם. אז יש קיבוץ גלויות, אבל יש כאלה שעוד לא, כן? אז המטרונאי הוא לא בדיוק עובד עם קראים. לעומת זאת, מי גדול, לא רק גדול הלוחמים בקראים, מי באמת יודע כל מה שהם כתבו? ממש, רב סעדיה. רב סעדיה הוא יודע הכל על הקראים. אז כתב ברודי, אם הנהג שלו היה למגע ישיר עם קראים, חייב את אמירת הברכה, ואילו רב סעדיה לוחם הדגול נגד הקראות, יתייחס לברכה זו בתור רשות, הטענה הזאת היא לא נראית מאוד משכנעת, מהסיבה הפשוטה. לא רנג תיקן את הברכה, אלא רנג כותב שהם ברכים, ורב סעדיה אומר, לא כולם ברכים. לא לגמרי נראה לי הטיעון הזה, אני כן אבל חושב לעצמי, צורת החשיבה של ברודי, אני יותר אוהב אותה. מה הוא מציע? הוא אומר, סביר יותר להניח, ואני אומר, אני מניח ככה כי זה צורת החשיבה שלי, שקביעת הברכה תלויה בהתפתחות הדרגתית ביחס להדלקת נר שבת, שנתפסה אומנם בתקופה קדומה כחובה, אחר כך מאוחר יותר ראו במצווה כדוגמת נר חנוכה. עכשיו ברודי פה רומז לעניין שאצל רב מטרונאי לא עולה בכלל, מי שיעלה אותו במפורש, והאמת חובה להעלות אותו דווקא בעולם הגאונים הייתה חובה לחשוב עליו, זה הרמב״ם שמיד נראה אותו. הוא רומז כאן לשאלה של מה זה הביטוי המוזר הזה, נר שבת הוא הוא חובה, הרי על מה מברכים? על מצוות. מה זה חובות? ברודי בא ואומר, יש דברים שהם, בעצם הוא טוען שאולי נר שבת עבר מחובה למצווה. אני אתאר את זה אולי במילים קצת אחרות, נסביר מיד את כל הטרמינולוגיה. עלתה פה באחד מהשיעורים השאלה, האם כל מטרת נר שבת שיהיה לך תאורה, או האם נר שבת יש בו ממד טקסי, ריטואלי, נכון? אז עלה פה הדיון הזה בהקשר למחלוקת התנאים, האם צריך להדליק דווקא בשמן זית, או האם אפשר להדליק בשמנים אחרים. אנחנו נראה יותר מזה בהמשך, אבל על התורה הזאת, מישהו מעלה על דעתו לברך עליו? לא? אבל נר, לפחות בוא נדבר עלינו. הנר, תאשרו לי. קודם כל, נר תמיד מובא היום אצלנו לא בשביל תאורה, כי זה מספק את התאורה. הוא עושה אווירה, הוא רומנטי, כן, הוא במסעדות יוקרה, מדליקים לך איזה נר, לא כי אין להם כסף לשלם את החשמל, אלא כי הם מנסים יצר אווירה מסוימת, אחרי זה עושים ככה בידיים, פעלים על כל הנכדים, על כל הילדים, נכון? והתפילה, זה, אז זה מברכים, נכון? אבל האמת היא שהנר שבת אולי של חז"ל, זה זה, על זה תברך. אז אני שמעתי שהרב דמי וולף, שתלמיד חכם גדול בפורם בישיבה בעלון שבות, הוא מקפיד לכבות את כל החשמל בבית לפני שאשתו סוזן מדליקה את הנרות, כי הוא חושב שאיך אפשר לברך, זה בכלל לבטלה לברך שמדליקים נר כשיש תאורה דולקת מהפלורסנטי, מהחשמל, כן?
גם בבני
רק יש כאלה שעושים את זה?
יש שלא משתמשים בחשמל של
הדירה. אוקיי.
אבל כיום יש לנו מיד זה דיטיל, כאשר אין נרות, יברכו לחשמל.
בהחלט בסדר גמור. אני רק אומר אבל שעוד לפני החובה והמצווה, כשאתה עוסק ושואל את עצמך האם לברך על נר שבת, אם נר שבת זה תאורה, אני חוזר לרב אריה נר דלוק, אתה לא שיהיה אור בבית, יש על מה לברך? לעומת זאת, כדי לחשוב על ברכה עוד לפני החובה והמצווה צריך להפעיל חשיבה שמתארת את נר שבת גם כשיש איזה מעשה הדלקה, וגם שלעצם ההדלקה שלו יש איזושהי משמעות. אני כבר סיפרתי לכם, אז אני רק ארמוז את זה עוד פעם, שאצל בעלי התוספות יש יותר רושם שהם תופסים את נר שבת כמשהו יותר טקסי, כפעולה יותר של מעשה מצווה, וישראל תשמה ועלת ההשערה שהיות הם חיו בקו רוחב מאוד צפוני, והם היו מדליקים לפחות בקיץ ועוד היום גדול, כי כידוע הפטנט, הרעיון הנפלא לעשות מניין מוקדם בליל שבת לא המציאו אותו אמריקאים, אלא כבר עשו אותו כל גדולי העולם בגרמניה או בצרפת, נכון? כולם, הם לא אמרו קריאת שמע אחרי ערבים, לא אמרו ספרדית רומית פעם, פשוט אמרו קריאת שמע בית כנסת וזהו, כן? ולא נפתור עכשיו את הבעיות שלהם, איך הם יצאו ידי חובה? ורק נגיד, אז כשאתה מדליק נר שבת ובחוץ האור זה יום גדול, אתה באותו מצב כמון עם החשמל. ונגיע לדברים, השערה השנית היא מאוד מסתברת. ואז הברכה היא מאוד היא מאוד, מאוד מסתברת. עכשיו, הדברים האלה רמוזים אצל ברודי, רק שברודי רומז פה למשהו הרבה יותר עמוק. וכדי להבין את זה אנחנו צריכים לעיין בעוד מקום בשס, שם מצווה מתוארת, או חובה הלכתית מתוארת כחובה. זו גמרא בחולין, בדף קוף A, שם הגמרא בחולין עוסקת במים אחרונים או מים ראשונים. והגמרא אומרת, רק אני אפתח את זה, בסדר? קח לי שנייה. כן, הגמרא שם אומרת שמים ראשונים הם... עוד שנייה, אפתח. כן, אבל בוא נקרא מבפנים. זה מה יש פה. גמרא חולין, אפשר להביא רגע? נעשה כמו פעמים, קוב, תעסק עם המחשב. אין לכם חולים. טוב, יש. אין לי חולים פה, תביא חולים. שם,
בסדר.
זה כמו כולם. הגמרא בחולין בקופה אומרת כך. אני קורא, קופה עמוד א', אמר רבי דיבר רבין, אמר רבי יצחק בר השיאן, מים ראשונים מצווה ואחרונים חובה. מיטיבי מים ראשונים ואחרונים חובה אמצעים רשות, אומרת הגמרא, מצווה לגבי רשות חובה קרילה. עכשיו פה, ראשונים וגאונים שאלו את עצמם, מה ההבדל בין להגדיר משהו כמצווה או כחובה? תוספות פה על אתר, מתייסרים ומעלים כל מיני הצעות, הם בין היתר מזכירים, ואני אקריא לכם את זה, את דברי הבהג, הלכות גדולות, שגם גרס גרסה אחרת בגמרא, ואני קורא, אמר רב אידי בר אבין, אמר רב יצחק בר השיאן, מים ראשונים מצווה וטעונים ברכה, אחרונים חובה ואין טעונים ברכה. זהו גורס בגמרא. והפרשנות שלו הייתה שעל מצוות מברכים, ואילו על חובה לא מברכים. אבל אני לא מבין, למה הוא נקרא חובה ולא נקרא מצווה? אז ההסבר שנמצא שם בהמשך הגמרא, אני אקריא לכם אותו מהבהג. הסיבה היא, הוא שואל, וכי מאחר במים האחרונים חובה, אמה אין טעונים ברכה. הוא מסביר, הבהג, זה פי הגמרא שם בהמשך, חובה נינו משום סכנה. דאמר רב יהודה אברי דרב חייא, מפני מה אמרו מים האחרונים, מלך סדומית יש, ואם אדם נוגע בידיים במלך הסדומית ואחרי זה הוא ייגע בעיניים שלו, אז מסמא את העיניים, אמר אביי, הוא משתקחה כקורטה בקברה. ולכן חכמנו הנהיגו האם נאמר את זה בשפה הבאה, אני מקווה שהיא מדויקת. את מים ראשונים הנהיגו מסיבות דתיות, זה מצווה. לטהר את הידיים, לקדש אותם. מים אחרונים הם חייבו, אבל מסיבות שהן מונדיין, כן? כלומר, זה יותר טוב להגיד חילוני, כן? כלומר, מונדיין, דיינו, משום שהם דאגו לבריאות. הייתי אומר ככה, התורה, ההלכה, באה להדריך את החיים שלנו, וחז"ל, כשהם הדריכו אותנו בהלכות הסעודה, השיקולים שהנחו אותם היו גם שיקולים רוחניים וגם שיקולים של בריאות. והכל נכנס פנימה, והם חיוו את המים האחרונים משום שהם דאגו לבריאות שלנו. אתם יודעים, אני רואה את ההכשרים של הבדץ, על כל אלה, מטרטזים וזה, אני אומר, למה זה קשה? כאילו, בטח לא מהדרין. זה הורג את הבריאות, כן? כאילו, למה שמירת הגוף זה לא אחד מ... הערכים הדתיים שלנו. אני חושב שכן. אז זה קושייה עליהם, לא עליי, כן? אני לא קונה את הדברים האלה. איך אני מצליח מול הילדים שלי? אני לא מצליח. מי קונה אותם? לא אשתי, לא בסדר. לא יודע, קונים קצת, בסדר? לפעמים אנחנו גם קונים חלב נוכרי. לפעמים קונים בדצים טרטזים, בסדר? זה כמעט... אבל המים האחרונים הם חובה, ומה הראשון עם המצווה? אבל מה בעצם עולה בדברים של הבאג? שמה שמתואר בגמרא כחובה זה דרך להגיד שהוא לא מצווה, הוא לא נגיד עליו וציוונו. זה ודאי נרמז בדברים של ברודי, ולכן התיאור הזה שקראתי לכם קודם, איך הוא רוצה לתאר את התהליך, איך הוא מתאר אותו, שנתפס בתקופה הקדומה כחובה, שזה לשון הגמרא. אך מאוחר הוא במצווה, בעצם הוא אומר שרב נטרונאי בעצם הפך אותה מחובה למצווה. אני לא מבין איך אפשר לקרוא את זה במילים של רב נטרונאי, כי רב נטרונאי נורא מתעקש על חובה מברכים. וכאן אנחנו נשלים היום, ובפעם הבאה נראה את רבינו תר, רבינו משולם, ואני רק אשלים היום בעיון בדברי הרמב״ם פה בהלכות ברכות, ואז נאמר כמה מילים על פרשת שבוע, בסדר? הרמב״ם בהלכות ברכות הוא מצד אחד אחז בשיטת הבהאג שלא מברכים על מים אחרונים. צריך לדעת שזו מחלוקת ראשונים בספרות ההלכה של בעלי התוספות האשכנזים. הם מתארים שמברכים גם על מים אחרונים. הרייבד הפרובנציאלי מביא ברכה מיוחדת על רחיצת ידיים, כך הוא כותב גם בהלכות נטילת ידיים שלו, של הרייבד קונטרס שלם בהלכות נטילת ידיים, קונטרס נפלא, וגם הוא כותב את זה בהשגות על הרמב״ם בהלכות ברכות. נכון, המקורות הראשונים באשכנז מתארים בעיקר, זה בא מביזנטיון, ברביצחת באורים על כיצדק, וזה נראה שזה מחלוקת בבל ארץ ישראל. מי שרוצה לקרוא תיאור של זה או סיכום, פרופסור טשמה בספר שלו הנגלה שבה נסתר, יש לו כמה עמודים שהוא סוקר את כל מה שיש בספרות הראשונים על ברכה על מים אחרונים. אבל ידידינו, הרמב״ם מצד אחד הוא אוחז בהלכה הבבלית, הרמב״ם לא בירך על מים אחרונים, מצד שני הרמב״ם קבע שיש לברך על נר, על נר שבת, והרמב״ם היה מודע לעניין הטרמיני, כשאומרים חובה למה מתכוונים. ואת ההד של זה כבר קראנו ברמב״ם בהלכות שבת בשבוע שעבר, שכן הרמב״ם בהלכות שבת פרק ה' כותב כך: הדלקת נר בשבת אינה רשות אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, ולא מצווה שאינו חייב לרדוף אחריה עד שיעשה נר ונר וחצרות ונטילת ידיים, אלא חובה. והדברים האלה כולם מתבארים ומפורשים ברמב"ם בהלכות ברכות בפרק י"א. שם אנחנו נראה איך הרמב"ם פירש את הביטוי חובה. זה פילי פלו הפרשנות שלו, וגם אנחנו פותר את העניין הזה. הרמב"ם כותב כך: יש מצוות עשה שאדם חייב להשתדל וירדוף עד שיעשה אותה. אתה חייב ליזום את המצווה הזאת, כגון תפילין וסוכה ולולב ושופר, ואין אין הנקראים חובה. תראו, אנחנו קודם קראנו את הגמרא בחולין, נראה בהאג, ומה אמרנו? שרוצים להגיד לך שיש מצווה מניעים דתיים, אז זה נקרא מצווה. מה זה חובה? אז זה דברים מפני הסכנה. אז הרמב"ם לגמרי לא קיבל את הדבר הזה. אם אני מקבל אותו ונתעקש על אחדות טרמינית שמונחים בש"ס, אז אין מה לברך על נר שבת. הרמב"ם אומר, בחובה אנחנו עושים הבחנה פנימית בעולם המצוות. גם מה שהוא חובה הוא מצווה. אלא מה, יש שני סוגי מצוות. יש מצוות שאתה חייב לעשות אותן, ותראו איזה דוגמאות, מי נקרא חובה בפי הרמב״ם? תפילין, סוכה, לולב, שופר. כמו נקרא חובה, אתה במועדון מאוד מחובל, הייתי אומר, זה סופר מצווה, זו מצווה שחייבים לעשות אותה. ויש מצוות, שהוא כותב, שאינן חובה אלא דומים לרשות, כגון מזוזה ומעקה, שאין אדם חייב לשכון בבית החייב במזוזה כדי שעשה מזוזה. אתה לא חייב לקנות בית שחייב במזוזה כדי, אלא אם יש לך בית והבית יש בו פתחים שחייבים במזוזה, אז תשים מזוזה. אלא אם רצה לשכון, אם פה הרמב"ם חזה את מחאת אוהלים, אני רצה לשכון כל ימיו באוהל, אתה רוצה לגור באוהל? בבקשה, באוהל פתור במזוזה, או בספינה ישב. וכן אינו חייב לבנות בית כדי לעשות מעקה. קודם הזכרתי את ציצית, ציצית, למרות שלכאורה זה אותו דבר, יש גמרא ידועה במנחות בן דלת, שזה לא כך. שהמלאך אמר לקטינה, טוב, מתי הם מגייסים מלאכים, כן? בהזדמנות. ממשיך הרמב״ם כך, בכל מצוות עשה שבין אדם לקדוש ברוך הוא בין מצווה שהיא חובה, בין מצווה שאינה חובה, מברך עליה קודם לעשייתה. אבל ברור שהרמב״ם מבחינה טרמינית שכתוב חובה, אין הכוונה מנדיין או לא דתי, אלא הכוונה היא מצווה שחייבים לעשות אותה. וההבחנה הזו דרך אגב אין לנו כבר זמן להאריך, אבל ודאי עולה גם הרמב״ם בספר המצוות, שמנסים להבין מה נכלל במניין שלו, הוא ודאי לא חלל שם דברים שחייבים לזום אותם או לעשות אותם. יש שם כנראה אפילו קטגוריה שלישית, שהוא פשוט מתאר קטגוריות הלכתיות, כמו למשל דין הגירושין. אין מצווה להתחתן עם אישה כדי לגרש אותה, כן? אין מצווה כזאת, כן? ואפילו אין עניין לגרש, הייתי אפילו אומר, ואם אתה מנסה לגרש, לא קיים אותה שום מצווה. אלא דין הגירושין, מלמד אותך איך לפי ההלכה אפשר לפרק ניסויים, זה הכל, זה לא מצווה, שקיים את המצווה, כן? זה בפשטות. בגלל השאר, אני לא מרחיב עכשיו על ספר המצוות. הרקע זה אומר הרמב״ם, שכל משהו מצווה וחובה מברכים עליו. והוא ממשיך שאותו דבר גם במצוות רבנן. וכן כל המצוות שהן מדברי סופרים, בין מצוות שהן חובה מדבריהם, כגון מקרא מגילה והדלקת נר שבת והדלקת נר חנוכה. בין מצוות שאינן חובה, כגון עירוב ונטילת ידיים. אתה לא חייב לטלטל בשבת, אתה רוצה לטלטל, תעשה עירוב. אתה לא חייב לאכול לחם, אתה רוצה לאכול לחם, תיטול ידיים. מברך על הכל קודם לעשייתן, אשר קדשנו מצוותיו וציוונו לעשות, וכאן ציוונו בתורה שכתוב בה, אשר אמרו לך תעשה, ואין לנו עכשיו זמן לזה גם כן, אז רק נשלים. ולמה אין מברכים על נטילת ידיים באחרונה? מפני שלא חייבו בדבר זה, אלא מפני הסכנה. ודברים שאין משום סכנה, אין מברכים על עשייתן. למה זה דומה? למי שסינן את המים, אני לא חושב כשאתה בלילה, מפני סכנת עלוקה, שלא מברך לציוונו לסנן את המים, וכן כל כך יוצא בזה. כאן רק אסכם, מה שעולה בדברי הרמב״ם הוא, שהרמב״ם ראה את המילה חובה כמבטאת דרישה שחכמים מחייבים אותך לא מסיבות דתיות וכן אי אפשר לברך עליו, אלא חובה, הכוונה, משהו שאתה חייב לעשות אותו. עכשיו, מה אדם חייב לעשות? חלק מהדברים שחכמים מחייבים אותו לעשות, בגלל שחכמים הם דואגים לבריאות שלנו, וחלק מהדברים שחכמים קוראים להם חובה, בגלל שהם מצווים אותנו מצוות רוחניות. אבל הביטוי חובה הוא לא בא לבטא שאינך מצווה, הוא בא לבטא את החובה מול הרשות. כלומר, אם חשבנו קודם שחובה זה מול מצווה, ברור זה חובה מול רשות. אבל המודל הזה יכול לשבת בעולם המצוות, יש מצווה שהיא חובה, מצווה שהיא רשות. בעולם הבריאות, לעומת זאת, הכל חובה, כן? אין בעולם הבריאות רשות, כן? זה שאנשים מכירים בבריאות שלהם, קשיה, בסדר? כבר פלטון לא הבין למה. קשיה. אבל זה בגדול דברי הרמב"ם, ולכן נסכם את הדיון כאן, ובפעם הבאה נעבור לבעלי התוספות, ואז נר חנוכה. זה שקו החשיבה כאן שעולה ברמת רונה, אבל הוא מתברר אצל הרמב"ם בצורה שגם לוקחת בחשבון מים אחרונים וגם מעמיקה את המושגים, זה שהדלקת הנר בשבת היא חובה הלכתית והיא מצווה, ואם עולם דרבנה מצוות דרבנה זה בוחן, בסדר? איפה הדיון ייפתח לגמרי הרבה יותר סוער? בצרפת, זה פעם הבאה, בסדר? טוב, משהו על פרשת שבת.